אני חוזר, המדינה קמה ב-1948, ב-1957 יש מבצע שנקרא מבצע קדש, כן, קדש זה סיני, קדש ברנע, אנחנו מכירים את זה בפרשות השבוע, מבצע קדש, ואנחנו עושים מבצע מאוד משמעותי בסיני, כתוצא, לא נרחיב כרגע שוב, אחרי התגרות של הערבים, וכניסה של כוחות מחבלים ממצרים. בכל אופן, המבצע הזה מאוד מוצלח, אנחנו מתחילים לכבוש את סיני, וזה גורם, נותן לנו שם איזשהו שקט בגבול הדרומי, בגבול סיני. לפני מלחמת ששת הימים קם ארגון שנקרא, אוקיי, בוא נעצור כאן. הערבים אחרי התבוסה של מלחמת העצמאות וההפסד במבצע קדש לא מוכנים לשתוק ומתחילים לרכז כוחות ומתחילים לחמם את הגבול בינינו לבין הערבים ויש כמה דברים שמובילים למלחמת ששת הימים. אחד הדברים, אם היה לנו יותר זמן הייתי מראה לכם את זה בתוך הסדרה של אלי כהן. בסדרה, שוב, הסדרה היא לא מדויקת, היא סדרה הוליוודית, נטפליקסית, לא משנה, סדרה של קולנוע, אבל יש שם הקטע שהם מביאים איזה מהנדס, ומבקשים אלי כהן לעזור לו להביא, בגלל שהוא מתעסק ביבוא וייצוא, מבקשים אלי כהן לעזור לו, או, רק שנייה, חכו רגע, סליחה שנייה על הקו, אני אראה את מי זה. אז בסדרה שם אנחנו רואים שאלי כהן מקבל איזה שהן מכונות ענקיות, מסתבר שזה איזשהו שסתום כזה, ובעצם מתחיל פה איזה מבצע סודי של הסורים. תראו, הם ראו שאנחנו חזקים, הם ראו שלא כדאי להתעסק איתנו, הם חטפו מאיתנו על ימין ועל שמאל במלחמת העצמאות. ולכן עכשיו הם מעדיפים להרוג אותנו בלי לגעת בנו. והמושג לייבש אותנו מקבל פה משמעות כפולה, גם כביטוי וגם כמשמעו. פשוט לייבש אותנו. מדינת ישראל, מקורות המים שלה לא מגיעים מתוך המדינה. יש היום הרבה בארות מים וכו'. אבל רוב המים באותם שנים, באותם 20 שנות מדינה ראשונות, מגיעים מהכנרת. והם אומרים, בוא נעצור את המים לכנרת, בוא נאבש את הכנרת. המים מגיעים מהגולן, הגולן הוא סורי. המים מגיעים מלבנון, לבנון היא לבנונית. יש נביעה, כן, הדן נובע אצלנו. אבל רוב המים זה מים שמגיעים מנחלים שמגיעים לא מתוך גבול המדינה. בואו נעשה הטיה של המים, נטה את המים באופן כזה שהם ילכו מסביב לרמת הגולן, ישפכו לירמוך, מהירמוך הם יזרמו לירדן, וככה לא יהיו מים בכנרת, לא יהיו מים בכנרת, לא יודעים, לא יהיו מה לשתות, לא יהיו מה לשתות, ימותו בצבא, או שיצטרכו להיכנע, או שיצטרכו להגיע איזשהו הסכם איתנו. תוכנית גאונית, והיא גם ישימה, ומתחילים לעבוד, פשוט עובדים כדי להטות את המים, וזה אחת הסיבות, אני אומר לכם שמים, מים זה אחת הסיבות, זה הסיבה אולי העיקרית לפרוץ מלחמות לאורך כל ההיסטוריה, המאבק על המים. מים זה מקור מחיה, מים, אדמה, משהו מקור מחיה בסיסי. אם מישהו מרים על המים שלך, זה לגיטימי לפתוח נגדו במלחמה. ככה זה גם בחוק הבינלאומי היום. אם מישהו מרים על מקורות המים שלך, זו סיבה מספיק טובה, כדי שתפתח במלחמה נגדו, אתה לא יכול להישאר בלי מים. אז הסיבה הראשונה שאנחנו רואים של המתיחות, זה באמת ההטייה של מהירדן. אחר כך, אם אתם זוכרים, דיברנו במלחמת העצמאות, בקווי שביתת הנשק, שעם מצרים חתמנו, עם ירדן חתמנו, עם לבנון חתמנו, עם עיראק לא חתמנו עד ימינו אנו, כי לא היה לנו גבול משותף איתם. סוריה היחידה שכבשה שטחים שמוגדרים כשטחים בינלאומיים שלנו. סוכם שהשטחים האלה יהיו שטחים כאלה שאנחנו לא, אנחנו גרים שם, אבל לא מכניסים לשם צבא וכו'. בינתיים סוריה הפרה את ההסכם ונכנסה לשטחים מפורזים. מפורז, זה אומר בינינו לבינם. שטחים שהם לא היו אמורים להיכנס אליהם בכוונה, שברו את ההסכם שחתמנו איתם ערב מלחמת, בסוף מלחמת העצמות עם קווי שביתת הנשק. אחר כך יש ארגון נוסף שקם, ארגון בשם אש"ף, ארגון בראשי תיבות אש"ף, ארגון שחרור פלסטין, באנגלית כן זה PLO, Palestine Liberation Organization, כן, פתח בערבית, פלסטין, לא יודע מה זה, תחריר אולי, תחריר זה עצמאות בערבית.
כן, תחריר.
כן, פתח, פלסטין, תחריר, מה זה חטא? חלס, לא יודע. בקיצור...
זה תנועה, אבל אני לא זוכר איך אומרים.
כן, תנועה.
למדנו את זה, כאילו בשיעור.
וואלה. אז אני לא זוכר שנכון תנועה, בחטא, לא משנה. משנה, אבל לא זוכר. בכל אופן, אז זה פתח, ארגון שקם, כמה שנים קודם.
גם בעיקרון הפוך בסדר. שינו את זה כי אחרת זה נשמע מוות. זה אמור להיות כאילו תנועה, שחרור, אז זה פלסטין.
הבנתי. טף, הטף. יכול להיות. יפה, מעניין. גם מתאים להם עם ה-PLO, אז בכלל טוב. בכל אופן, פתח זה גם סתם עובדה שמעניין לדעת אותה, שפתח, הארגון הערבי, הטרוריסטי הזה, הוא קם בכלל לפני מלחמת ששת הימים. כאילו היום הדרישה של הערבים לחזור לקווי ששת הימים. יש קיצונים שדורשים איתנו לחזור לקווי 48, כן? הם בעזרת השם לא יקבלו לא את זה ולא את זה. אדרבה, אנחנו נלך להרחיב את גבולנו, בעזרת השם. מן הים הגדול, יהיה גבולכם. אבל בוא, ועד הים האחרון, כל מקום שתדרוך, בסדר, בעזרת השם, יש לנו עוד הרבה שנים. בכל אופן, פתח קם לפני מלחמת ששת הימים, לפני בכלל שכאילו כבשנו, כאילו כבשנו את, את יהודה ושומרון ואת עזה, עוד הרבה לפני הם קמו, והם שולחים פה מפגעים, והסורים ממש עוזרים להם, הם עוזרים לפתח, נותנים להם תחמושת, נותנים להם אמצעים, נותנים להם מקום להיות בו, והם פועלים בפעילות שלהם נגד מדינת ישראל, וככה הם גם לוחצים על המדינה, גורמים לעבדות, מחלישים אותה וגם לא מסתכלים בעצמם. הדבר האחרון, סעיף האחרון שנדבר עליו, ישנה מלחמה הקרה. מלחמה הקרה זה ביטוי שניתן למלחמה בין ארצות הברית לרוסיה, ברית המועצות וארצות הברית. זה מלחמה שלא נורתה בה כביכול אף יריה, ולכן היא נקראת מלחמה קרה. למה היא קרה? כי אין אש, לא יורים. היו מקרי אש, אבל זה לא מה שאפיין אותה, זה אפיין הרבה מתיחות והרבה התעצמות של שתי המעצמות על האלה, וניסיון לתפוס כוח. איך תופסים כוח? תופסים נכסים, תופסים, יוצרים קשרים עם מדינות, וגם יש תעשיות נשק מאוד מפותחות, גם אצל האמריקאים, גם אצל הרוסים. ואין כמו אזור המזרח התיכון כדי לנסות את מערכות הנשק, לראות מה עובד, מה לא עובד, להציע את הנשק, שלך תמורת קבלת תמיכה, וככה הרוסים, הסובייטים, ברית המועצות, מאמינים שיכולו לחזק את ההשפעה שלהם בכך שהם יעזרו לערבים, וככה גם ידחקו את האמריקאים החוצה. ולכן הרוסים מאוד מאוד עוזרים לערבים. טוב, אלה בעצם סיבות שספרנו למה התגברה המתיחות לפני מלחמת ששת הימים. בכל אופן, אנחנו במתיחות גדולה, ואנחנו בפחד גדול, מדינה קטנה, אנחנו אמנם מיומנים, מוכנים, ניצחנו במלחמת העצמאות, ניצחנו במלחמת קדש, אבל עכשיו מאזן הכוחות הוא אימתני, כלפינו, כל הערבים מתחברים ביחד, ובאמת אנחנו בתחושה שממש פחד גדול. אגב, חברים, מי שהצטרף לאחרונה, אני סגרתי מצלמה, כי אני אמרתי, רק אם יש פה רוב מוחלט של מצלמות, אם לא, אני גם כן סוגר מצלמה, אבל אם תשנו, אני כמובן אפתח אותה, זה לא שהמצלמה שלי לא עובדת. הלאה. אז אנחנו מגיעים כבר לערב המלחמה, תדעו לכם, המצב בארץ היה מצב קטסטרופלי, בתל אביב התחילו לחפור קברים, לחפור בגנים עירוניים, לחפור שורות, שורות של קברים, כי ידעו שהולכת להיות פה קטישה של הציבור היהודי שחי בארץ, ואמרו, איפה נקבור אותם? לא נספיק. אז בואו, כבר מעכשיו נכין את הקברים, שיהיה איפה לשים את כל אותם אלפי הרוגים, עשרות אלפי, מאות אלפי הרוגים שימותו לנו פה במתקפה. אני ראיתי סרטי תעמולה של הערבים מאותם תקופות, איך שהערבים שם צועקים במפגני כוח, כאילו החיילים. המפקד צועק והם כולם אחריו, חיפה יפה עקה, חיפה יפה עקה, וכולם אחריו, חיפה יפה עקה, חיפה יפו ועקו, ערים שהיו ערים מעורבות, יהודים וערבים, והערבים ברחו משם ערב מלחמת העצמאות, והם הפכו להיות ערים, אומנם קצת מעורבות, אבל בעיקר יהודיות אחרי מלחמת העצמאות, וההכרזה היא בואו נחזור בחזרה ונשיב את הערים האלה. שימו לב, דווקא ערי החוף, חיפה, יפו ועקו, כן? מה שאומר, אנחנו נעיף את היהודים לים, היהודים יסחו לקפריסים. אז זאת האווירה. יש איזשהו ניסיון מדיני ככה לפתור את את המשבר הזה, מדינות ערב, אבל זה לא ממש מצליח. ועכשיו המלחמה הולכת להתחיל. ופה הנס הגדול של מלחמת ששת הימים. ישנה עיתונאית, סילבי קשת, עיתונאית שמאלנית גדולה מאוד, שממש לא חובבת טילים. ואפילו היא אחרי מלחמת ששת הימים, פתאום התחילה לדבר במושגים כאלה של ניסים, ולא ירושלים, בסדר, זה עבר לה מהר מאוד, אבל מיד אחרי מלחמת ששת הימים, ההתבטאות שלה היחס היה כזה, כזה פתאום, כאילו ימני, למה? כי היה פה ממש התנהלות ניסית. סיפרתי לכם, הביטוי היה האחרון שיוצא סוגר את האור, מחבא את האור. כאילו כולם בורחים מהמדינה. מטוסים יוצאים מלאים, חוזרים ריקים. תחושת אין עונים גדולה מאוד. ואז אפילו הרמטכ"ל יצחק רבין מתמוטט. מי שבסוף ככה נותן לו איזושהי דחיפה משמעותית, ועוזר לו ככה לחלץ את המלחמה, אז מי שימים יהיה נשיא המדינה, עזר ויצמן. הוא מניח תוכנית, הוא אומר, תקשיב, אנחנו אמנם, כאילו, לא כאילו, אנחנו אמנם חוששים לפתוח במלחמה, כי אם אנחנו נפתח במלחמה, אז יגידו שאנחנו התחלנו, ואז ישימו אותנו בכישלון, ויגידו, אתם התחלתם מלחמה, מה אתם רוצים? ככה בוא נחכה שהערבים יתחילו, אם הערבים יתחילו, ואנחנו נוכל אותה, נוכל לבקש עזרה מהעולם, אבל לא נוכל לבקש עזרה מהעולם אם אנחנו נתחיל. אומר לו, עזרה ויצמן, תעזוב. המלחמה כבר התחילה. המצרים, הסורים, הירדנים, קרבו כוחות על הגבול, הם עוד שנייה פותחים במלחמה. זהו, המלחמה התחילה, בוא אנחנו נפתיע אותם. ואז חיל האוויר יוצא במבצע חסר תקדים. כל מה שמסוגל לעוף, כל מטוס שמסוגל להמריא, מסוגל להחזיק על ההפצצה, ממריא. ממריאים בערך בו זמנית, הבסיסים מחלקים ביניהם את מדינות ערב, את זאת התעופה השונות, ובתוך כמה שעות הולך חיל האוויר, עם כל הפצצות שיש לו, וטס מעל שדות התעופה של מדינות ערב, הצבאים כמובן בעיקר, ומפציץ גם המון המון מטוסים שומבים על הקרקע, וגם את שדות התעופה עצמם, פוגעים במסלולים. לוקח זמן, לוקח יום ומיים עד שתקן מסלול. אם זה פגיעה קשה, לוקח גם שבוע לתקן מסלול. מטוס צריך מסלול כדי להמריא. ורוב המטוסים של הערבים עומדים בחוץ, כי הם לא מפחדים מכלום, אנחנו גם לא בחורף, בתחילת הקיץ, ולכן אין להם בעיה. אז רוב המטוסים עומדים בחוץ בשורות, שורות, שורות. עכשיו תחשבו על זה. אם יש לך זבוב על השולחן, להרוג אותו, אתה מתרכז, טיפה ריכוז, בום, נותן מכה, הורג אותו. בסדר? אם אתה מספיק זריז. לפגוע בזבוב באוויר, וואו, זה ממש ממש קשה. ת תחשבו כמה קל זה לפגוע בעשרות ומאות מטוסים על הקרקע, במקום לפגוע בהם באוויר. אז נכון שחיל האוויר הרבה יותר מוצלח, חיל האוויר הישראלי, ונכון שיש סייעתא דשמיא וכו', אבל אם היינו צריכים לבצע קרבות אוויר נגד כל צי המטוסים הזה, היה לנו מאוד מאוד קשה. בסופו של דבר, באמת זה מה שקורה, וזה מכריע את המלחמה ברגע. יחסי הקונחות משתנים. שתבינו, מטוס אחד, מבחינת כוח, לפעמים שווה, כמו פלוגה, ואולי אפילו כמו גדוד, כן? טייס הוא קצין לפחות בדרגת סגם או סגן, שזה דרגה של מפקד מחלקה. זה מפקד של מחלקה חיר, שזה 30-35 איש. אתם מבינים מה הכוח של מטוס, כמה כוח יש לו, ומי ששולט באוויר, שולט במערכה. וזה מה שקורה, וזה מה שמכריע את המערכה, והמערכה משתנה ברגע. עכשיו, צהל יכול להרשות לעצמו להתקדם עם טורי שריון, בלי חשש שחיל האוויר המצרי או הסורי יתקוף אותו, יכול לקדם כוחות חיר, בלי חשש שחיל האוויר המצרי או הסורי או הדני יתקוף אותו, פשוט אפשר לעבוד בשקט מה שנקרא, ולהפך, אם עכשיו טור שריון יתקע בטור שריון, אין בעיה, חיל האוויר הישראלי מגיע ויודע לפגוע בחיל האוויר... מה זה? סליחה שני חברים. יודע לפגוע בטור השריון של האויב, ובאופן כזה יכול להשיג עליונות, לא יכול, משיג עליונות מכרעת, ומביאה פה תוך שישה ימים, ממצב שאנחנו אומרים חורבן בית המקדש השלישי, חורבן הבית השלישי, כן? מהמצב של חורבן בית שלישי, תוך שישה ימים הכל מתהפך, ואנחנו הופכים למצב של ניצחון, שהעולם כולו עומד ומשתאה, עומד ולא מאמין. אנחנו חוזרים להר הבית, התמונה הידועה של הרב גורן, הצלחנים בוכים בכותל, אבל כן, נכנסים לירושלים, משחררים את ירושלים, משחררים הרבה מהשטחים, כל יהודה ושומרון. עכשיו, אמרתי לכם, אני לא יכול להראות לכם כי המצלמה שלי סגורה, כי מה לעשות, גם שלכם סגורות, אז כבר דיברנו על זה, ולכן גם שלי סגורה, אבל מה שקורה, כל קו הגבול שמתחיל בערך מבית שען, ומסובב את כל יהודה ושומרון, וחוזר לכיוון ים המלח, קו גבול ארוך מאוד, פתאום נהיה קו גבול מאוד מאוד קצר, קו גבול של הירדן. אז זה משחרר לנו הרבה כוחות צבאיים, בקיצור, הניצחון, אנחנו משחררים, רמת הגולן חוזרת לידינו, אין לנו חשש של ירי על חקלאים ועל דייגים שבכנרת, מלחמה ששינתה את פני המדינה בעזרת השם לעד ולעולמי העולמים. זהו, במוצאי יום העצמאות 1967, כן? שנת המלחמה, נעמי שמר כותבת את ירושלים של זהב, ובאמת ירושלים של זהב זה באייר, וירושלים של זהב משוחררת כמה שבועות מאוחר יותר. סיפרתי לכם גם כן על נאום יוטט של הרב צבי יהודה, אני אשמיע אותו עכשיו, ובזה אנחנו נסיים.